טוב, אנחנו רוצים לראות היום את הסליחה הראשונה שבעזרת השם נאמר הערב, סליחות ליום חמישי. אז יש לנו כאן דבר ש... מה זה, ליטה? מה זה ליטה? יש עוד מקום בעולם שאומרים סליחות נוסח ליטה?
יש פה מלא ליטה.
בחוץ לארץ אומרים ליטה? בארץ ישראל כמעט ולא אומרים ליטה, אולי הליטאים בישיבות הזה, אבל...
הבנתי שזה חורב, ככה שמות נוספות
שלהם. חורב זה יקים, יכול להיות.
מה בעצם? ליטה זה לא חלק מפולין, זה ליטה זה לא בתוך פולין.
לא, אבל היו הרבה מנהגים, גם בתפילה, יש הרבה מנהגים.
זה לא חלק מפולין. זה לא בתוך פולין, כאילו...
בתוך רוז'ה.
טוב. הפייט של היום, זאת אומרת, סליחה י' ד' הביתיך כי ביתיך מארץ מרחקים. המחבר שלה, אנחנו תכף נראה כמה דברים מעניינים בה, אבל סתם, יש לנו טיפה זמן, אז נוסיף כמה ידיעות על הסליחות בכלל. יהודה רצבי זה חתן פרס ישראל, יהודי שחי בתל אביב, מתמחה בעיקר בתקופת הגאונים ובענייני תימן, אז הוא כתב בהצופה שלפני, זה כבר 9 שנים, הוא כתב איזשהו הערה מאוד מעניינת. יש לנו הרי נוסחים מרכזיים, אתה מסתכל לכיתה עיתונים האלה, יש לי בבית אלפים כאלה. אז...
ואיזה שנים?
כל מיני שנים, תשמע, כל אחד יש לו את המחלה שלו, יש מחלות שהולכים לקופת חולים, יש מחלות של זה. אז הילדים יודעים שכל ספר שפותחים בבית צריך... צריך להיזהר כי יכול ליפול ממנו משהו. אז אני משתדל לשים את זה במקומות שצריך, ודברים יותר גדולים יש להם גם תיוק. בכל אופן, יש לנו הרי 3 מנהגים מרכזיים. יש מנהג האשכנזים, מנהג הספרדים ומנהג התימנים. והוא טוען שבצורה מאוד מפתיעה בענייני הסליחות, אז יש איזה שיתוף פעולה בין האשכנזים, בין הספרדים לבין התימנים. מה זאת אומרת? הרי ההבדל היסודי והתהומי הוא שאצל האשכנזים, אצל הספרדים כל 40 יום, ראיתם פעם לקט סליחות של ספרדים? זה אותם סליחות כל 40 יום. האשכנזים, מה? אותו דבר, חוזרים על הכל בדיוק אותו דבר. מה? שרים ועושים זה. לא, מספיק, היינו צריכים ללכת למדרשה כמה ימים. אז ביקשנו שם שיפסיקו לשיר, אז הודיעו לנו שלא נבוא היום, אנחנו מקלקלים את המניין. בלי לשיר אי אפשר כנראה להגיד סליחות. אז בכל אופן, אז הוא טוען, יהודה רצבי, הוא טוען שגם התימנים, גם הספרדים וגם האשכנזים, המבנה של הסליחות, המבנה הגדול, שמתחילים באשרי וקדיש ובסוף קדיש וכולי, הוא זהה בכל הנוסחים כולם. והוא מראה איך הוא מציין קודם כל כמה עובדות מעניינות. כנראה שהאשכנזים במקור היו אומרים סליחות רק בעשרת ימי תשובה. במנהג האשכנזי הקדום היו אומרים סליחות רק בעשרת ימי תשובה. מסתום יש כמה בחורי ישיבות שהיו מסכימים לחזור למנהג הזה. זה היה פותר הרבה בעיות. והמנהג הספרדי הוא מלכתחילה 40 יום של אמירת סליחות, כי היסוד הוא כמו שהסברנו, אצל הספרדים זה חזרה על אותם 40 ימי רצון של משה רבינו. אשכנזים ידי חובת הימי רצון האלה יוצאים בתקיעת שופר, כפי שכבר סיפרנו בשיעור הראשון. וממילא יש כאן בהחלט...
רק כמו מה היסוד שאנחנו עושים בכל זאת את השבוע...
אז זה הסברנו, זאת אומרת זה קשור לנושא של 4 ימים, ביקור מקורבן, שאדם כאילו צריך להכין את עצמו, ולכן אם יש יותר מ4 ימים, זאת אומרת השנה למשל, ראש השנה הוא בשני בלילה, אז מתחילים שבוע קודם, אבל היסוד הוא יסוד של 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 4 ימים לפחות.
אבל המנהג הקדום שרק בעשרת ימי תשובה יש מקור כאילו?
מסתום, שאפשר למצוא את זה בספרי אשכנז, בספרי המנהגים הקדומים של אשכנז, צריך רק לראות איפה חל השינוי הזה. עכשיו, יש גם כמה בעיות הלכתיות באמירת הסליחות. למשל, מה שאנחנו מסיימים, מכניסי רחמים, מכניסו רחמנו. אז מי שמתפלל ביחיד, אסור לו לומר את זה, כי זה כאילו פנייה למלאכים שהם יקבלו את התפילות, וזה דרך כל מיני אמצעים וכל מיני דברים. אז אצל הספרדים זה טיפ-טיפה שונה. עכשיו, גם הדבר המעניין הוא שגם בנוסח הספרדי וגם בנוסח התימני ניתן למצוא סליחות של פייטנים אשכנזים. כן? וגם בסליחות של האשכנזים אנחנו מוצאים פיוטים של רבי שלמה אבן גבירול, שהוא מתור הזהב בספרד. זאת אומרת, יש פה, מה?
איך זה קורה?
כי זה מה שהוא מנסה לטעון פה, שהשורש הגדול הזה של הסליחות, כשאתה פתאום מקבץ את כל המנהגים ואת כל הדברים, אתה רואה, גם ביסוד של התפילה אתה רואה את זה. שיש לך, נכון שיש לספרדים פתח אליהו, מבחינת פסוקי וזמרה זה פחות או יותר זהה, למרות שזה היה פה וזה היה פה, הכל נובע מאותה תורה, מאותו מקום. אז יש כל מיני שינויים וכל מיני דברים, אבל בגדול זה הכיוון שאנחנו הולכים איתו. עכשיו, הסליחה של היום, כפי שאמרנו, המחבר שלה, הפייטן שכתב אותה, זה, ותכף נראה איזה דבר מתוחכם הוא עשה פה בפיוט עצמו, זה אליה ברבי שמעיה. אליה ברבי שמעיה חי קצת אחרי רשי באיטליה, הוא היה פייטן יהודי שחי באיטליה קצת אחרי רשי, זאת אומרת אנחנו מדברים על משהו שלפני כ-750 שנה, והוא נזכר, הוא חיבר הרבה סליחות, לא כמו רבי שלמה הבבלי שהזכרנו אותו, שהוא הבסט סלר, הוא חיבר הכי הרבה מתוך הסליחות שאנחנו אומרים, וכפי שאמרנו, חלק מהסליחות נקראות שלמוניות, או בגלל שיש להם ארבע מילים בשורה, שזה מלשון שלם, או בגלל שלמה הבבלי, שלמוניות, כך קוראים לדבר הזה. שמה עשה הפייטן פה כדי להטביע את שמו? שמעיה, אליה ברבי שמעיה, אז שימו לב לפיוט, הביטיחה, אחרי זה, אחרי ארבע מילים, בקרבי, א' ב', ג' גורסתי לתאוותך, ד' ברשתיך ביקשתיך. שמים לב מיד לא' ב', זאת אומרת, בסליחות האלה קשה לראות את זה, כי זה לא כתוב בצורה פייטנית. בעצם נקודה. כל משפט הוא נקודה, וזה הולך לפי א' ב'.
כתוב פה שזה א' ב' כפול.
מה זה?
כתוב לי פה שזה א' ב' כפול.
איך זה א' ב' כפול?
אני לא יודע, אני שואל.
טעות, בטח בטסן.
א' ב', טעות. א' ב' רגיל. עכשיו, איפה הוא הכניס את השם שלו? תסתכלו באות תף. רומה מהשפות ומאפר תקים, קוף ריש, שין. שלטון לפניך ירודיך להקים, תף תוקפך בשרק וממשלתך בערקים. פה זה היה צריך להיגמר. למה? זה הגיע לתף. עכשיו, מה הוא עשה?
כל מילה.
אך לשמך יודו הצדיקים, זאת אומרת, אליה, אך לשמך יודו הצדיקים, זה א' למד יהודי, בנוסעך ראש ברבי, זאת אומרת, איך שנקרא לזה, בית ריש, זה ברבי, ברב, ועכשיו, שבעתיים מזוקקים, אתה יאמרו הקרובים, זה שמעיה, שין, מם, עין, יוד, אי, כן? אז זה אליה ברבי שמעיה, בר שמעיה. עכשיו, מה הוא עשה פה? הוא השתמש, וזה דבר שאנחנו מכירים אותו גם היום, והוא נלקח בצורה מאוד מעניינת מהפיוטים. אכן הספרדים משתמשים בו הרבה יותר, אנחנו משתמשים בו פחות. אתם יודעים מה המנהג אצל הספרדים כשאדם עולה לתורה? מה אומרים לו כשהוא יורד מן התורה? חזק וברוך. למה אומרים לו חזק וברוך? והאשכנזים מה עשו עם הדבר הזה? כשגומרים חומש, אז אומרים חזק, חזק ונתחזק. מה היסוד, מה הרעיון בדבר הזה? פרופסור תשמה, יהודי מיוחד במינו שהסתלק השנה לבית עולמו, גם הוא חתן פרס ישראל. מה זה?
שם מאוד מיוחד.
כן, תשמה זה שם מאוד מיוחד, בטח. ישראל מאיר תשמה הוא... אחד מספרים שלו זה משהו.
המקור של זה כזה, בטח עברות.
כן, זה עברות של משהו. זה היהודי היחיד שראיתי שהוא היה גר ברחוב פלמח, אשתו גר שם עכשיו, והיו לו פשוט שתי דירות. הדירה מעליו זה הייתה ספרייה הפרטית שלו. לא היה ספר של הראשונים שאין לו. אין ספר שקשור לראשונים שלא היה לו בבית. פשוט אדם מדהים וידען עצום, וגם... משומרי אמוני ישראל, זאת אומרת, הוא הולך לפי מסורת חז"ל וכל הדברים בצורה מעניינת. אז הוא כתב בספר בספר מנהג אשכנז הקדמון, אז הוא כותב מאמר על הנושא של חזק, והוא אומר שלקחו את זה מהפיוטים. הפייטנים היו גומרים במילה חזק כדי לתת איזה עוצמה לעניין, ומה שקרה אצל הספרדים, כשאדם עולה לתורה, אז הוא אחוז במצווה. אדם שאחוז במצווה, אז ממילא כל המזיקים בדלים ממנו. עוזבים אותו, כי הוא עסוק במצווה עכשיו. אבל מה קורה כשהוא יורד מן התורה? הוא ברך, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה השם נותן התורה. הוא יורד מהבמה. מי יודע איזה מזיק יקפוץ עליו? זאת אומרת, הוא לא עסוק במצווה עכשיו. הוא נמצא בבית הכנסת. אז אומרים לו, חזק וברוך. זאת אומרת, רוצים לתת לו עוצמה וכוח לברך אותו, אל תרגיש נפילה מזה שעכשיו אתה לא מקיים את המצווה.
יש סימן שחלות בדרך הקצרה ולרדת בדרך ארוכה.
נכון, נכון, נכון. אז האשכנזים, מה שלקחו מזה, כשמסיימים חומש, יש הרגשה של רפיון. גמרתי ספר, זהו, אני יכול להחזיר אותו לספרייה. חזק, חזק ונתחזק. גמרנו אחד, בעזרת השם אנחנו מתחילים את השני. אבל במקור זה לקוח מהפיוטים, שבתקופה הזאת כל הפייטנים היו גומרים במילה חזק. בלשוננו, אמן. בלשוננו, יהי רצון, לא יהי שכך יהיה. אני יודע, כל אחד, אנחנו מכירים את זה היום, אתה שולח מכתב או משהו, אז אתה רוצה לתת לזה איזה קיום, אתה רוצה לתת לזה איזה משמעות. אז זה קצת ככה, הרחבנו, היה לנו היום את כמה דקות זמן, אז טיפ-טיפה, לראות את הצורה המעניינת שהפיוט הזה בנוי. קודם כל חרוזים, מרחקים, מעמקים, אפיקים, שווקים, דחוקים, עשוקים, הכל הכל בחרוזים, א' ב'. ואם עד היום ראינו בפעם הקודמת, לא אתמול, אלא שלשום, את השם באקרוסטיכון, זאת אומרת שהאותיות הראשונות של השורות הם אלה שמביאות את השם של המחבר, פה אנחנו רואים משהו אחר לגמרי. א' ב' רגיל, והחתימה היא באה דווקא בסוף, בצורה מעניינת וכולי. עכשיו, מה קורה פה בפיוט עצמו? מה הוא אומר לנו כאן? מה הוא אומר לנו כאן? עכשיו, דרך אגב, אחד הספרים הקדומים להסבר של הפיוטים הללו זה ספר שנקרא ארוגות הבושם. יש כמה ספרים בשם הזה, ארוגות הבושם, של אחד הראשונים. מי שהדיר את הספר הזה בדור שלנו זה אפרים אלימלך אורבך, שנפטר לפני 20-25 שנה, היה חי פה בירושלים. אין פה אף אחד שהוא תושב אפרת, הבן שלו הוא רופא ידוע באפרת, והוא כתב, הוא פירש את הספר הזה, הרוגות הבושם, זה לאחד הקדמונים שפירש כמעט את כל הפיוטים של הסליחות. אז גם את הפיוטים הללו הסביר. עכשיו בוא ניכנס לגוף הדברים ונראה מה הכוונה. הביתיך כביתיך מארץ מרחקים. זאת אומרת, קודם כל אפשר להסביר את זה על גיאוגרפיה. אדם נמצא באיטליה, הפייטן הזה היה באיטליה אחרי תקופת רשי, נתאר לעצמנו כמה יהודים הוא כבר פגש כל יום, אז הוא בא ואומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו מתאבן ותחזן העינינו בשולחן לציון ברחמים. אנחנו יודעים שיש ארץ ישראל, שיש ירושלים, לא זכינו להגיע לשם, אז הביתיך כביתיך מארץ מרחקים. אני נמצא באיטליה הרחוקה, ואני מתאבה ומקווה לירושלים, לכל הדברים והעניינים. אנחנו, ליבנו כל כך גס, אתם יודעים מה הראשונים היו מוכנים לשלם בשביל לשבת בבית המדרש שאנחנו יושבים וללמוד בו? ככה, ממש סמוך ונראה למקום המקדש, סמוך ונראה למקום העבודה, בעזרת השם במהרה בימינו שנזכה. אז לנו זה נראה כאילו דבר פשוט. אתם כולכם אנשים צעירים, נולדתם אחרי מלחמת ששת הימים. אני הקטן עוד זוכר את, אני לא זקן כל כך, אבל אני זוכר את בני משפחתנו, יש לנו זיקה מיוחדת לירושלים, למרות שאנחנו תל אביבים במקור, אבל אבי שיחיה ויאריך ימים לחם פה במלחמת השחרור, ומאוד מאוד מחוברים לירושלים, והיה פה הרבה חודשים ויותר מחודשים במצור, וחברים שלו שנהרגו פה. אז היינו באים כילדים למרפסת הנשיא בהר ציון, יש שם מרפסת הנשיא, והיינו רואים את שתי שורות האבנים האחרונות של הכותל, והיו רואים, זה הכותל, יש דבר כזה. לך תספר היום שכל ליל שבת באים 5,000 יהודים לכותל, ואי אפשר לעבור את הבידוק הביטחוני, והכל עובד ככה, והכל זה נראה איזה דבר מוזר. אבל היהודי הזה שישב לו באיטליה, אז הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, הביתיך כביתיך מארץ מרחקים. כמובן, מה מיד אנחנו יכולים לבוא ולצרף? הריחוק הוא לא רק גיאוגרפי, הוא גם ריחוק רוחני. מה אנחנו מבקשים בעשרת ימי תשובה? גרשו השם באים מצאו כראו בהיותו קרוב. אז הפייטן אומר, הביתיך כי הביתיך מארץ מרחקים, לא רק המרחק הגיאוגרפי, גם המרחק הרוחני, אני רוצה להתקרב יותר לריבונו של עולם, אני רוצה יותר להבין מה התפקיד שלי בחיים, מה אני צריך לעשות, ואיך אני צריך לעשות. בקרבי שחרתיך, קרעתיך ממעמקים. עכשיו, ארץ מרחקים, זה דבר שמופיע בירמיהו, אנחנו נפגשים בזה בתשעה באב בבוקר, בהפטרה של הסוף הספרים נאום השם, אז כתוב שם, הנה כל שעבד בת עמי מארץ מרחקים. זאת אומרת, כאילו, המרחק הגיאוגרפי גורם לריחוק הרוחני, וגורם לכל הדברים הלא טובים והלא נעימים. בקרבי שחרתיך, קרעתיך ממעמקים. כמו שאני רחוק בפיזי, כמו שאני רחוק בצד הגיאוגרפי, אני גם רחוק בצד הרוחני, ואני מבקש, בקרבי שחרתיך, אני משחרר לקדוש ברוך הוא, אני מצפה, מייחל לו, קורא לו ממעמקים. גורסתי לתאוותך כאייל על אפיקים. מה זאת אומרת, גורסתי לתאוותך? אתם יודעים מה זה מגרסה? זה משהו שאת, למשל, אתה עובד במשרד חשוב. צריך להשמיד מסמכים. יש מקומות שזה חובה. אתה עובד למשל במשרד רואי חשבון. חברת עילית שולחת את המאזן חשבונות שלה. אז הם לא רוצים שכל עובד ניקיון יעביר לחברה המתחרה כמה כסף יש לחברת עילית. אז אתה עובד, יש לך מגרסה לידך, ואתה חייב להכניס את זה כדי לגרוס את זה, להפוך את זה לשום דבר. אי אפשר לא לראות את זה, לא להצמיד את זה, לא שום דבר. אז אומר המשורר, גורשתי לתאוותך כי היה ללפיקים. זאת אומרת, מרוב תאווה אל הקדוש ברוך הוא, כבר קדשו אותי, כבר הפכו אותי כמעט לכלום, כי היה ללפיקים. זה חלק חלק מהביטוי שאייל הורג על אפיקי מים, כי אייל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוקים. דרשתיך, ביקשתיך ברחובות ובשווקים. זה לא רק שאני מחפש את הקדוש ברוך הוא בבית המדרש, בכל מקום אני מחפש אותו, אני רוצה למצוא אותו. הנה העת תרוויח לה בחוקים, זה הזמן. הנה, הגיע עכשיו הזמן, על זה אנחנו מתפללים. הנה העת תרוויח לדחוקים. מי זה הדחוקים? זה עם ישראל. הנה, שחרר אותנו, די, גמרנו, הספק. 2000 שנה אנחנו עושים, אנחנו מעונים, אנחנו סובלים וכו' וכו'. הנה העת תרוויח לדחוקים, ותעשה דין ומשפט לעשוקים. וכנגד העניין הזה, תנקום בגויים על מה שהם עושים לנו. על מה שהם עושים לנו, מה שאנחנו סובלים. זה מוראים שיחתו ובקקום בוקקים. מה זאת אומרת ומוריהם שיחתו? מה זה זמורה? זמורה זה תולדה של הענף, תולדה של העץ. הגויים האלה הכריתו את כל הבנים שלנו, הם כאילו רוצים לגדוע את קרן ישראל, הם רוצים להפסיק את המציאות שלנו. ובקקום בוקקים, זאת אומרת, זה ביטוי לשודדים, לאנשים שעושים צרות. חמוסים, נגוסים, ביד מדיקים. מה זה להדק? להדק זה לקחת חול כאילו לעשות אותו קווץ' כזה. אז אותו דבר, הגויים האלה עושים לנו. זמוריהם שחטו. כן, הדק היטב. משחיתים את הילדים שלנו, חמוסים, נגוסים, ביד מדיקים. תלאיך, תלאיך, מי זה תלאיך? זה צונחה. זאת אומרת, זה אנחנו, זה עם ישראל. תלאיך שיעשת כילדים רכים. חלק מהמקומות כתוב תפוליך, תפוליך או תלאיך. אבל אנחנו רואים כבר מה הכיוון שלו, איך הוא מבקש את קרבת אלוקים, איך הוא מספר על הצרות שיש לעם ישראל. ותחשבו מה עברנו ב-750 שנה אחרי זה. זאת אומרת, הוא מדבר שוב על מסעות הצלב ובתקופה קצת שלאחריה. כמובן חורבן בית ראשון, חורבן בית שני וכו', אבל בוא נחשוב מה עברנו, מה עברנו ב-100 השנים האחרונות. אז עד כמה הדבר הזה הוא רלוונטי כשאנחנו אומרים את זה הערב, זמוריהם שיחתו. כמה ילדים יהודיים נרצחו מי שאמרנו את הסליחות בשנה שעברה עד השנה הזאת. פה זה בפיגועים, ופה זה באסונות, ופה זה בצרות, ובכל מיני דברים. אתה פתאום אומר את זה היום בלילה, אתה מתעורר למשהו, אתה מבין את הדבר הזה אחרת. תלאיך שיעשת כילדים רכים, וכמו שאמרת, או תלאיך או תפוליך, הוא מביא פה שבהרבה כתבי יד יש את העניין הזה ואת זה. זאת אומרת, שהייתה תקופה שכולנו הרגשנו כמו ילדים רכים, ימים רבים לחוצים ודפוקים, אבל כנגד העניין הזה, עכשיו אנחנו כל כך סובלים, שכבר שכחנו את הקייטנה הנחמדה שהייתה לנו איתך, ואנחנו עכשיו לחוצים ודפוקים. כל חסר הוא ומטוב ריקים. מה זאת אומרת? כל חסר הוא. אין שום דבר, לא נותר כלום. ריקים ממעשים טובים, ומטוב ריקים. אדם הוא ריק ממעשים טובים. לבאים שיני מועלינו חורקים. זאת אומרת, אומות העולם, לבאים, זה לא לבאים to go, to come, אלא לביאה, זה הנקבה של האריה. לביאה שיני מועלינו חורקים, הגויים, הם מסתערים עלינו כמו חיות טרף, והם למעשה רוצים את השיניים שלהם לנגוס בנו כדי לחסל אותנו. מאסת, זנחת, נטשת דבקים, הכוונה היא, נטשת את עם ישראל, נערת ברית שלושת החשוקים. מה זאת אומרת נערת? נערה זה לשון שכחה, מאסת. מי זה שלושת החשוקים? שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הייתה לנו ברית מובטחת, והנה הדבר הזה השתנה, הנה הדבר הזה איבד, הם היו כאילו, מה זה חישוק? חישוק, לא, נניח שיש לך את שני הספרים האלה, ואתה אומר, אני שם חישוק עליהם, או כשאתה לוקח איזה מוט גדול ואתה שם עליו חישוק, אתה רוצה לחבר את זה יחד. האבות היו מחוברים לקדוש ברוך הוא, ואנחנו בכוח החיבור הזה, אנחנו בניהם ובני בניהם באים אחריהם. אבל פתאום מה התברר? פתאום התברר, נער את הברית, הקדוש ברוך הוא מתנער מהברית הזאת, הוא שונא את הברית הזאת, הוא לא רוצה אותה כבר. שכי שמתנו מוקים ונוקים, הכוונה היא שמה? שכי, זה ביטוי למאוס, לדבר שאף אחד לא רוצה אותנו, וממילא מה קורה? שכי שמתנו, הפכנו להיות מוקים ולוקים, זאת אומרת אנחנו כל הזמן סובלים על ידי הגויים, עצומי גזם ואכולי ילקים.
ילק חסיל וגזם.
נכון, בדיוק, ילק חסיל וגזם, וזה מופיע ביואל כשמדברים שם על סוגי הרבה, יתר הגזם אכל הרבה ויתר וכולי וכולי וכולי. אז גם כאן הכוונה היא שעצומי גזם ואכולי ילקים, אנחנו כשהרבה מגיע, כשמגיע איזה מכת טבע כזאת, אין לך מה לעשות כנגד זה, אתה כאילו עבוד, אתה כאילו אין לך שום סיכוי לעמוד כנגד העניין הזה. וזה מה שקרה כאן, הקדוש ברוך הוא שם אותנו שכי שמתנו מוקים ולוקים, ממילא אכולי ילקים, ממילא כולם התלבשו עלינו. עם ישראל הוא כזה העם, אפשר קדימה להכתיף לו את כל מה שרוצים. פצועי חבורות ואיברים מתפרקים, הפכנו להיות כתוצאה משעיבוד המלכויות, אז כל כך אנחנו סובלים עד שהאיברים שלנו מתפרקים. צורי חדלנו, אין שום תרופה שיכולה להועיל לנו. צורי זה ביטוי לתרופה, ודלונו תמרוקים, זאת אומרת, ואנחנו אין לנו אפשרות, אין לנו בכלל תמרוק זה ביטוי לדבר שממרק את הבשר, מנקה אותו, מתקן אותו, הופך אותו לנעים, הופך אותו לאיזשהו עניין. ואנחנו, הוא מתכוון לומר, כבר אין לנו איזה צדיק שיתפלל בשבילנו, אנחנו מרגישים עבודים. במאמר המוסגר, זה הדבר הכי גרוע בחיים. זאת אומרת, כשאדם מגיע למצב שהוא מרגיש שהוא עבוד, שאין לו תקווה, אין לו שום סיכוי לצאת מזה. כל עוד שאדם אומר, יש לי בעיה קשה מאוד, אבל בעזרת השם יהיה בסדר, ואני מתגבר, ואני פועל, ואני עושה וכולי, זה עצם העניין הזה, אז זה עצמו מביא לו איזשהו מזור ואיזושהי רפואה. אבל כשאדם מגיע לצורי חדל, אפילו תרופה כבר אין לי שאני יכול לקחת, אז באיזשהו מקום זה מראה על ייאוש גדול מאוד, ודלונו תמרוקים. עכשיו הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא. מה הוא מבקש? קומה עזרת לנאנחים ונאנקים, תקום ותעזור לנו. רומם מאשפות, מאשפות ירים אביון כמובן, ומאפר תקים. למה? למה אתה יכול לעשות את זה? כי שלטון לפניך ירודיך להקים. אתה הרי יכול לקחת את עם ישראל הירודים והמושפלים ולהרים אותם. שלטון לפניך ירודים להקים, אתה השולט, אתה השליט על כל העניין כולו. תוקפך בשחק, בשחק, כי מי בשחק יערוך לשם, זה אנחנו אומרים גם בסליחות. הכוח שלך הוא בשמיים, וממשלתך בערקים. בערקים זה פסוק בירמיהו, שמיה וערקה, שמיים וארץ. ערקים זה ביטוי לארץ. אז מלא תוקפך בשחק בשמיים וממשלתך בערקים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מקיף את הכל, הוא היחיד שיכול לחלץ אותנו מן העניין הזה. אך לשמך יודו הצדיקים, זאת אומרת לך לבד יודו הצדיקים, מתי? בנוסחה ראש שבעתיים מזוקקים, כשתרים את קרנם של ישראל, אתה יאמרו הקרובים והרחוקים, כשתושיע אותנו, יאמרו הקרובים והרחוקים, חזק והמיץ דברו הקים, זה מה שהבטחת לנו. אז עכשיו אתה עושה את זה, לחבצל את השרון לשושנת העמקים, שזה כמובן ביטוי לכנסת ישראל. אז הנה הקדוש ברוך הוא הקים, הבטיח, אמר ועשה. מה יש לנו כאן בפזמון הזה? יש לנו כאן הרגשה של הפייטן, שזה הבטיח קראתיך, כמו שאמרנו, גם גיאוגרפית וגם רוחנית. יש כאן, וממש בביטויים מיוחדים במינם, עד כמה רוצה להיות קרוב לריבונו של עולם, יש פה תיאור של האויבים, מה הם בדיוק עושים לנו ולאיזה שפל המדרגה הם מביאים אותנו. יש כאן איזושהי ההדרה עצומה של כוחו של הקדוש ברוך הוא, ומתוך זה פנייה אליו תוציא אותנו מהמצב הזה. זאת אומרת, תיאור מצב, מה אני המשורר, באיזה מצב אני מרגיש, אני רחוק, אני ממעמקים, אני נמצא באיזשהו עניין. כל זה קורה למה? כי יש לי כאלה אויבים והם ריקים והם מאוסים וכו' 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 וכו'. אנחנו הגענו למצב שלא רצינו להגיע, אבל אתה הקדוש ברוך הוא בשמיים ובארץ תחלץ אותנו, תוציא אותנו מתוך העניין הזה. וזה למעשה אני חושב המוטיב המרכזי של כל ימי התשובה. מה אומר אדם בימי התשובה? באלול או בכל אחד מימי התשובה האחרים, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להתקרב אליך. אלא מה? העוונות מפרידים, יש איזושהי בעיה, יש איזשהו עניין, מפריעים לי, יש לי צרות, יש לי בעיות, ואתה הקדוש ברוך הוא בסייעת הדשמיה תחלץ אותי, תוציא אותי מהעניין הזה. טוב, ניגש לסליחות, יישר כוח.